ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, אז מה שראינו בשבוע שעבר, אנחנו עומדים בהפטרת שבת שובה, בעזרת השם בסייעתא דשמיא, ביום שני הבא, הפטרת יום הכיפורים, ואז יש לנו איזושהי תמונה מקיפה על מה שמלווה אותנו החל מיום חמישי. אם אתה ספרדי, אתה מתפלל בישיבה לפנות בוקר, אם אתה אשכנזי, אתה מתפלל מוקדם בבוקר, אבל בסך הכל זה בסדר. אני מציע לכל אחד, גם מי שתכנן תוכניות וכו', לא להיות טיפש ולנסוע הביתה. לא כי להיות בבית זה לא טוב, ולא כי ישיבת הכותל יכולה להתמודד עם הדגים שהסבתא מביאה והדודה מביאה פה והזה. אין לנו יכולת להתמודד עם כל זה. אנחנו ישיבה, פיני שרבי כבר צוחק עליי, זה בסדר, אני סוחב על הגב את העניין הזה גם כן. זו חוויה מכוננת בחיים, להיות בישיבה בימים נוראים. ומי שנמצא פעם אחת, החזתי ולא הרפנו. אני מנסה לשחזר את הגעתי לישיבת הכותל, זה לא היה לא לפני שנה ולא לפני שנתיים. אחד הדברים שתפסו אותי זה ימים נוראים בישיבה, זה משהו, אני לפחות באתי מבית פשוט בתל אביב, לא הכרתי לא מיני ולא מקצתי ולא בכלל את כל המהלך הזה. זה סתם בקלנות, כל מי שחושב לנסוע וכל מי שנוסע, אני לא אומר מי שאנוס על פי הדיבור, אבל סתם תחשבו על זה עוד פעם, זה הכל שטויות והבלים. אין חוויה מכוננת יותר בחייו של בחור ישיבה מאשר להיות בישיבה ולהיות חלק מזה. ונכון, התפילות הן ארוכות וכו'. אמרנו, מה צריך לעשות בשביל העניינים האלה? ובעזרת השם עוד נעשה. אני סוגר את הקטע המוסרי, אנחנו חוזרים עכשיו ללימוד תנ"ך. אני צריך להצדיק את המסורת שלי בישיבה, אני משגיח מוכנים פה, אז אני צריך לעשות משהו. אז ראינו בשבוע שעבר, וסידרנו את הלוח לפי כל המורכבות. אני מקווה שכולם זוכרים את הדף הזה, עם הצורות המיוחדות. פה עשינו את כל סידור הלוח, ארבעת האפשרויות. זה לא נוגע עכשיו לשיעור, כן, יש. אז עשינו את כל החשבונות, ונאלצנו כביכול להשקיע שיעור בהבנת כל העניין. הסיום היה דברי הבגרות מרבבה. כל אחד כאן פתח את התנ"ך, וראינו שבשבת שובה מפטירים חלק מהושע, חלק מיואל וחלק ממיכה. אשכנזים, ספרדים, תימנים וכו'. אני מבקש שלפחות נספיק היום לדון בפסוקים בהושע ולנסות ולראות מה בדיוק יש לנו בעניין הזה. נא לפתוח את התנכים בהושע פרק י"ד פסוק ב'. פרק הוא לא ארוך, ובואו נקרא כרגלנו בקודש. הכותרת היא: שוב הישראל עד השם אלוקיך, כי חשלת באבוניך. ככו, יש לכם? הושע נמצא בתוך תרעשר, הספר הראשון בתרעשר, פרק י"ד, הפרק שחותם את הספר, פסוק ב'. שוב הישראל עד השם אלוקיך, כי חשלת באבוניך. זאת אומרת, האבונות הביאו אותנו לידי מכשולים, לידי טעויות, לידי שיבושים. קחו עמכם דברים ושובו אל השם. מה זאת אומרת? קחו את הדברים הלא טובים ותחליטו לוותר עליהם ולוותר אותם ושובו אל השם. אמרו אליו כל תיסה אבון. אנחנו עוסקים בשבתות בי"ג מידות. נושא אבון ועובר על פשע, הקדוש ברוך הוא יוותר. וכך טוב, תסתכל על הדברים הטובים שלנו, ונשלמה פרים שפתנו. זה כל הרעיון של התפילה, אין לנו קורבנות, אין לנו מקדש, אנחנו מתפללים. אשור לא יושיינו, על סוס לא נרכב, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו, אשר בך ירוחם יתום. כמה הדבר הזה הוא אקטואלי. אנחנו מצפים שאמריקה תפציץ את סוריה, ואנחנו פה. אשור לא יושיינו, על סוס לא נרכב, ולנאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו. אנחנו לא יכולים לקחת את הדברים שלנו ולהפוך אותם לאלוהות, להפוך אותם למשהו שיושיע אותנו. אשר בך, חצי שנייה, אשר בך ירוחם יתום. זאת אומרת, היחידים, היתומים שהם היחידים שמי יכול רק לעזור להם, רק ריבונו של עולם. לא כל מיני דברים חולפים, כן.
הושע לא היה בתקופת המקדש?
מה זה?
הושע
כן.
אז מה זה בנושן, מה קוראים ספקים?
לא, הוא נותן את הרעיון. הנביא נבואה שנצריכה לדורות נכתבה. כשלא יהיה מקדש ולא יהיה כלום, אז תהיה תפילה. הרפא בשובותם, הווה אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, כשיחזרו בתשובה, אני אקבל אותם, אוהבם נדבה, כי שב אפי ממנו. אהיה חתן לישראל. הגמרא דורשת שתן הוא תמיד סימן של ברכה, גשם לפעמים מפריע לעוברי דרכים וכו'. תן זה איזושהי מתנה מיוחדת, יפרח כשושנה, ויחשור עשיו כלבנון. הווה אומר, בעל התשובה, בעל התשובה הוא לא יהיה כעלה נידף, אלא יהיו לו שורשים, ויחשור עשיו כלבנון, ילכו יונקותיו, ענפיו, ויהי חזית הודו, וריח לו כלבנון. שימו לב שלושה פסוקים שמסתיימים במילה לבנון. ישובו יושבי וצילו, יחיו דגן, ויפרחו חגפן, זכרו כידי לבנון. זאת אומרת, הכל ביטויים של, של שקט, של מרגוע, של החזרת החיים לשגרתם, בעל התשובה, אחרי שהוא מתחרט ומצטער על כל מה שהוא עשה, הוא חוזר למקומו הטבעי והבסיסי. אפרים, מה לי עוד לעצבים? זאת אומרת, למה אני צריך לפנות לעובדי כוכבים? עצביהם כסף וזהב מעשה ידי אדם, ביטוי שמופיע כמה פעמים במקרא. אני עניתי ואשורנו, כביכול ריבונו של עולם אומר, אני עניתי ואשורנו, אני כבראש רענן, ממני פירייך נמצא. הפסוק המסיים הוא בהחלט קשה. מי חכם? מי מכם? מי מכם חכם? ויבן אלה נבון בידיהם, כי ישרים דרכי השם וצדיקים ילכו בם ופושים ייקשנו בם. זאת אומרת, זה בדיוק אותה דרך, זה בדיוק אותו דבר. אחד הולך זה דבר חיובי, אחד הולך זה דבר שלילי. זה החלק הראשון של ההפטרה, לפני הפסוקים במיכה, לפני הפסוקים ביואל, וגם על שם זה נקראת השבת, שבת שובה, שבת שובה, איך שאנחנו רגילים. אפילו המשנה ברורה יש לו התייחסות להפטרה הזאת, קטן, לא עולה למפטיר, ונפקמינה אצלכם. לאף שלו בר מצווה השבת, אתם לא יודעים. תבנו על זה ביום ראשון.
בהפטרה הזאת או?
ביום ראשון בצאת הצום הוא מביא עוגות, הוא עושה פה פריסה לכולם על זה. זה מבר מצווה בשבת. אז פגשתי היום את הבר מצווה, ברכתי אותו. אז ממילא זה נפקמינה, האם בר מצווה בשבת, תשובה, האם הוא עולה, אם הוא קטן, אם הוא אחרי, מה?
כל מפתיר או דווקא ההפטרה הזאת?
דווקא ההפטרה הזאת, זכור, וזה, הפטרה חשובה.
יש לנו עוד הפטרות שאנחנו מוצאים שהן מחולקות בספרים?
מה
זאת אומרת?
יש לנו
מספרים מספר אחד?
כן, פסוקים, יש, בודדות, אבל יש. עכשיו...
זה גם אותה סיבה?
מה?
שאנחנו רוצים לסיים בפורמה?
כן, כן, כן. יש סימן... רון פועל, רון שואל פה שאלה נחמדה מאוד, אז סתם תכירו סימן של המסורה. מישהו יודע מה זה יתקק?
סיוב הכפולות של הרבה
זכורית. רואים שאתה תלמיד טוב. יש סימן שנקרא יתקק, וכוונתו לארבעה ספרים שנגמרים בדברים לא טובים, ואנחנו כופלים את הפסוק. זוכרים את הפרק האחרון בישעיהו? יוד. יוד של יתקק זה ישעיהו. מה הפסוק המסיים את ישעיהו? הפטרת שבת ראש חודש. השמיים כיסים והארץ לדום רגליים. איך זה מסתיים? באו וראו בפגרה אנשים וכו', ותולעתם לא תמות לישראל. ומדי שבת בשבתו, שזה סתם קושי, למה מתחילים בחודש? יבוא כל בשר וכו' וכו', והסיום, כופלים אותו... בעצם סתם עכשיו יכול להשתמש בו. אני חסיד של תנ"ך קורן, אני לא מסתדר עם משהו אחר, אבל זה בעיה איתי, זה לא בעיה איתכם. אני יודע, שזה לוקח זמן לשפף. בישעיהו זה מסתיים, ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, כי תולעתם לא תמות ואישם לא תכבה, והיו דיראון לכל בשר. ואז כופלים את הפסוק, והיה מדי חודש בחודשו, מדי שבת בשבתו. זה י'. ת' זה תרי עשר. איך אנחנו מסיימים את הספר האחרון, את הספר האחרון בתרי עשר שזה מלאכי? אנחנו מסיימים והשים לבבות על בנים ולבנים על אבותם, בן אבו והלכיתי את הארץ חרם. אז זה עטף, ולכן כופלים, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, זה הפטרה של שבת הגדול. נשארנו עם שני קופים, יד כת, קוף אחד זה קינות. איך נגמרת מגילת איכה? איך נגמרת מגילת איכה? שכחתם? זה היה לא מזמן. כי מאוס מעשתנו קצבת עלינו עד מאוד. לכן כופלים את הפסוק, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. בעזרת השם, האשכנזים שנוהגים לקרוא קהלת בשבת חול המועד סוכות, זה הקוף האחרונה. אמרנו סימנך ידקק, זה סימן של המסורה, זה לא משהו שהמצאתי אותו. הסיום של קהלת הוא גם כן, סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, כי את כל מעשה האלוקים יביא במשפט על כל נעלם, עם טוב ועם רע. אז אף אחד לא רוצה לגמור ספר של תנך במילה רע, אז ממילא כופלים את הפסוק, סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור. סתם תכירו, זה סימנים של המסורה. במאמר המוסגר, אני ממש לא נכנס לזה עכשיו, אבל זה נושא מרתק. בקיץ האחרון שמעתי על זה שיעור נפלא מפי פרופסור יוסף אופן, כל הנושא של המסורה. המומחים מספר אחד לעניין הזה זה החלבי. בחלב היה כתר הרם צובה, היה שם התנך הכי מדויק שטוענים שהרמב״ם שמח את ידיו עליו, והתנך הזה החזיק מעמד עד תש"ח, 1948. כשהכריזו על הקמת המדינה, אז היו פרעות בחלב, והסורים שרפו את הספר הזה, היהודים הצליחו להבריח את חלקו, הוא נמצא היום באיכן הספר ליד מוזיאון ישראל, מפרשת וזאת הברכה, כמעט עד סוף התנך, כל התורה לא קיימת, חסרה, נשרפה, וזה מדהים שספר שנשמר קרוב ל-2000 שנה, או למעלה מ-1000 שנים לפחות, ובדיוק ככה בדור שלנו הוא נעלם, המון קוספירציות, המון עניינים, חוקרים וזה, זה משהו שמסעיר את הדמיון האנושי, לאיפה נעלם כתר הרם צובה, אבל זה למעשה התנ"ך הכי מדויק. עכשיו תחשבו על הפלא הזה, יהודים היו בתימן, היו במרוקו, היו בפולין, היו בליטא, היו ברוסיה, לכולם יש את אותו תנ"ך. זה מעשה פלא שאין כדוגמתו. יש לנו 9 הבדלים בין ספר תורה של תימנים לספרים אחרים, כל הולך על גחון ועוד כמה דברים. עוד זכיתי בימי אברכותי הצעירים, כשגרתי בגבעת מרדכי, היה שם תימני ככה, זה אולי עולה לספר תורה של אשכנזי. מבחינתו זה כאילו פסול, כי יש 9 שינויים והוא לא עולה את זה. אבל הנושא של המסורה הוא נושא מרתק ומעניין בפני עצמו. תזכרו את הסימן יוד דף קוף קוף. אמרנו, ישעיהו, תרי עשר, קהלת, קינות, קינות קהלת, לא משנה מה קורה. עכשיו, גם פה...
חלב זה סוריה, מלאכי.
כן, חלב זה סוריה.
רגע, אבל כאן שינויים, מה שינויים במילים?
מה, אצל התימנים? כן, 9 שינויים במילים.
זה לא ממש, אז זה
חלק
את
התורה? כן, 9 שינויים. אין לי פה את ה... לא באתי פה, חשבתי שתשאלו אותי שאלות על זה. מי שיש לו תנ"ך קורן, בסוף נזכרו הדברים האלה. אתה לא מכיר את זה? יש בפרשת נוח... לא אכפת לי שפעם נקיים שיעור על המסורה, זה נושא מרתק. לפחות אותי זה מרתק, סליחה. לא בטוח שזה, אבל... הנה, חילופי נוסחאות. אז יש כאן... למשל, לא יבוא פצוע דקה בקהל השם עד עולם. אז השאלה אם כותבים דקה ב-A או ב-א'. לתימנים יש מסורת אחרת בעניין הזה.
הם עובדים
אותו.
למשל, בפרשת נוח, האם ויהי או ויהיו? יש 9 הבדלים כאלה. בתורת חיים של מוסד הרב קוק, הוא מביא את הדבר הזה. זה מובא בהרבה מקומות. בבקשה, חזרה לעניין הזה. אבל בגדול, בגדול התנ"ך שומר על אחדותו, וזה דבר נפלא מאוד. זאת אומרת, זה פלא, זה נס.
ו...
אז תדע, שזה לומדים. כל חיינו אנחנו לומדים ומתחדשים לנו דברים.
אבל הרב, שלא יתרו רבה שזה היה בעלת סובה לכל הזמן. זה בא בשמירה, שמרו את זה גם כאילו. כשהגיע בסוף, זה הרב
טובה. כן, כן, זה היה אצל, זה היה אצל הרמב״ם. וכנראה שזה היה במצרים אצל הרמב״ם. זה כנראה נכתב בטבריה. בטבריה היו מסרנים, הם היו המסרנים ששמרו על הדקדוק וכו'. וזה התגלגל איפה שהתגלגל. וזה כתוב בצורה, אתם יכולים לראות את זה, זה כתוב בשלושה טורים, השירות בשני טורים, זה משהו מיוחד, מיוחד במינו.
הרב, הרב, בעצם מה ששמעתי פה, בעצם זה
נושא
שמענו היום
בתנ"ך. לא, זה תנ"ך שגילו אותו, אתם פשוט מושכים אותי לנושאים אחרים, לי אין בעיה, אנחנו לא נספיק ללמוד את ההפטרה. מה שקרה, כולם ידעו שבחלם יש שם בבית הכנסת את התנ"ך המיוחד הזה. עכשיו, היהודים שמרו על זה מכל משמר. היה בארץ חוקר מקרא בשם קסוטו, שנסע במיוחד לסוריה כדי לראות את התנ"ך הזה. והוא הגיע לשם, לא נתנו לו לצלם את זה, והוא לקח בית מלון בדמשק או בחלב או משהו כזה לכמה ימים, היה נכנס בבוקר, לומד בעל פה את מה שיש שם במסורה, יוצא לבית מלון, כותב על התנ"ך שלו את כל השינויים שיש. הוא היה שם חודש ימים, הוא העתיק את הכל לתנ"ך שלו. והוא עשה את זה ב-45, 46, לפני כל הסיפור. עכשיו, יש הרבה אנשים שראו את זה. עכשיו, היו שם שני גבאים, אחד בשם שחיבר, משה שחיבר אני חושב, ואת השם של השני אני לא זוכר, והם שמרו על הדבר הזה מכל משמר, זה היה בתוך ארגז עץ, וזה היה פשוט ספר, ספר גדול מאוד, שלא נתנו לכל אחד להסתכל בו, אבל כשבאו חוקרי מקרא, נתנו להם כי ידעו שזה הנוסח האמיתי של המקרא. עכשיו, כל התנכים, עד לפני 50 שנה, עד שקורן הוציאו את התנך שלהם, כל התנכים שהיו תחת ידינו היו תנכים נוצריים, שהודפסו באיטליה, בדפוס של אחד בשם דניאל בורגינו, והוא הדפיס את כל התנכים, והיו בהם כל מיני טעויות, וכל מיני שיבושים, וכל מיני עניינים. כשזכינו ועם ישראל חזר לארצו, אז אליהו כהן, שעוד זכיתי להכיר אותו, היה לו שיגעון שהוא רוצה להדפיס תנ"ך בארץ ישראל. אז הוא המציא אותיות מיוחדות וטעמים מיוחדים, והוא בתשכ"ה. לא טעמים מיוחדים, אלא הוא עיצב, הוא היה גרפיקאי, אז הוא עיצב את הצורה, כי מה קרה? אתה מדפיס תנ"ך, האות למד היא מעל השורה, האות נון היא מתחת לשורה. פה יש לך פשטה, זה עולה על הלמד, זה יורד על הנון, זה מסובך מאוד כל הדברים האלה. אז הוא המציא איזושהי שיטה, היום יש לנו את המחשב, אז יש לך תנ"ך סימנים, יש לך תנ"ך קורא, יש לך תנ"ך ברויר, יש לך תנ"ך חורב, ויש כל אחד, יש לו את הפטנטים ואת העניינים שלו. אבל כשהוא עשה את זה בתשכ"ה, זה היה מפעל אדירים. זאת אומרת, הוא עבד על זה 10 שנים, להדפיס תנ"ך שהודפס בארץ ישראל, על טהרת הקודש מה שנקרא. אבל כל המחקרים היו, מי שהיה מומחה למסורה זה מרדכי ברויר, ועניין אותם, כי מה כתוב בתנ"ך, מה המיוחד בכתר ארם צובע? בכתר, יש בספרייה פה, אוניברסיטת בר אילן מוציאה את זה, יש פה כמה כרכים, הם רושמים לך בצד, למשל, איך כותבים את המילה ציווה. המילה ציווה, כותבים אותה צדיק י' ו' ה', צדיק ו' ה', מה עושים? אז בהרבה מקומות כתוב ציווה, למשל, צדיק ו' ה', אז בהערה של המסורה כתוב, במקומות הללו והללו והללו כותבים ציווה ככה. יש מקומות שכותבים ציווה עם י', יש מקומות כל המערכת הזאת, שהיום אתה יכול לשמוע אותה בדיסקון קי אחד קטן, אבל תחשוב, בימים שאנחנו מדברים עליהם, אז הושיבו סופר שכתב את התנ"ך, והוא יחד עם זה כתב הערות של המסורה, ועל פי הדבר הזה כתבו את כל ספרי התנ"ך, את כל הדברים, את כל העניינים. עכשיו, הספר הזה הוא אוצר בלום, והוא שמור, זאת אומרת, הוא נכס לאומי של מדינת ישראל, הביאו אותו לארץ, הבריחו אותו לארץ, ופה כמובן חלוקות הדעות, אנשי הקהילה בחלב הביאו אותו לנשיא המדינה, ליצחק בן צבי, והספר הזה שכב באיזה ארון מתכת ביד בן צבי ברחביה, עד שפתאום הבינו מה המשמעות של זה. זה קורה הרבה פעמים שלא תמיד בשעת מעשה יודעים מה המשמעות של דברים. היום יש אנשים שעוסקים רק על כתר הרן צובה, אני לפחות מכיר 10 ספרים שהתחברו על הספר הזה. זאת אומרת, כולל רומן, מה קרה עם הספר הזה? האם באמת הוא מצוי בידינו? האם מישהו גנב אותו? למשל, לפני כמה שנים, בא יהודי סורי בניו יורק, לאנשים שעוסקים בזה, והוא אמר, תשמעו, אני קיבלתי קמה מאמא שלי. אמא שלי הייתה בשריפה שהייתה בחלב, היא חטפה דף קטן מהרצפה, וזה הקמה שלי. יש שם איזה חלק של חומש דברים, 5 מילים או משהו כאין זה, הוא הולך עם זה בארנק. זאת אומרת, הוא הולך עם זה בארנק, אמא שלו נתנה לו את זה כקמה. אז הוא הסכים לתת שיסרקו את זה, יצרו את זה, רוצה את זה חזרה, הוא לא הולך בלי זה. הוא מחזיק חתיכת קרע, פיסת נייר מכתר הרם צובה. עוד דף בא מישהו שהיה לו באיזשהו מקום, בכלל לא ידע מה זה. עכשיו, לא מאמינים, המומחים טוענים שזה עבוד. החוקרים למיניהם אומרים, לא, אולי מישהו מחזיק את זה, רוצה כסף או משהו כזה. אתה שואל אותי, מה 50% שזיקר, 50% זיקר, זה כמו כל תעלומה.
אבל הדיון זה עד בשביל הברכה.
כן, משם יש כמעט את הכל. כמעט את הכל. מה?
שזה נשרף,
שלקחו את זה? לא, זה כנראה נשרף. לפני הפרעות שהיו ביהודי חלב זה היה שלם, זה ברור. יש יהודים שמעידים שזה היה שלם. אבל כשהיו הפרעות, השאלה, החריבו שם את כל בית הכנסת, והיהודים הוציאו את זה בחלקים חלקים, כי הם ידעו מה הם מחזיקים ביד. אז השאלה, האם מישהו הוציא את החלק הראשון וזה תמון אצלו, או שבתוך כל המאומה שהייתה, זה נשרף. המבינים טוענים שהם עשו כל מיני שחזורים, ולמעשה, גם אם ימצאו את זה, הם לא מצפים להפתעות. כי החלק של התורה הוא בכל אופן החלק שיותר שמרו עליו מבחינת המסורה. אז כך אומרים, אבל זה... רבו ישראל, אני מציע לפניכם, אנחנו יכולים לעשות סיור להיכל הספר, בזה יום שישי בבוקר אחד, ולקבל הדרכה מקצועית, לא הדרכה חובבנית שלי, ולפגוש את הדבר הזה, לראות אותו, לראות אותו, הוא לא, אי אפשר לגוע בזה או לראות את זה. זה בתוך זכוכיות, עם חמצן, עם משהו כזה, כי גם איזה פטריה אכלה את הנייר. זאת אומרת, זה נייר שהוא בין 1,000 שנים. אז יש איזה סימן של פטריה שם בצדדים, שאכלה את זה, אז משמרים את זה בתנאי מזג אוויר מיוחדים במינם, אבל מציגים את זה, הציבור הרחב, היום זה סרוק באינטרנט. היום כל הדבר הזה סרוק באינטרנט, אפשר לראות את זה. אבל אם רוצים לראות את המקור, אפשר, תציעו פעם איזה רעיון, אני מוכן להתלוות אליכם. אני מוכן גם להזמין את יוסי יופר, שיסביר לנו שם. אפשר לחזור לענייננו, הכל ענייננו, אבל...
מה
יהיה עם
שישי הקרוב?
יום שישי הקרוב? אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. שופרות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי, ובמה בשופר. צריך ללמוד. רגע מה נעשה. אנחנו, אני לא רוצה להגיד ממשיכים, אנחנו מתחילים. אז אנחנו נפגשים בהפטרה של הושע. הושע הוא נביא שהתנבא בתקופת בית ראשון, והוא הראשון לסדר כלי עשר, גם הגדול שבהם, הגדול שבהם. ותראו במקום מספר אחד, קטע בבראשית רבה, שמסביר לנו קצת את החיבור להפטרה הזאת. וישוב ראובן אל הבור. אז אנחנו מבינים שמה זה וישוב ראובן אל הבור? ריטרן, לחזור. זאת אומרת, וישוב ראובן אל הבור. המדרש הבין, וישוב ראובן אל הבור, מה זה מזכיר לנו וישוב? נו, אנחנו נמצאים ב... תשובה! זה מזכיר לנו תשובה. וישוב לא רק חזרה פיזית, אלא מושג של תשובה. וכתוב בראשית רבה, בקטע שלפנינו כך, ואחד היה רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי אליעזר אומר בסקו ובתעניתו, כשנפנה הלך והציץ לאותו בור, הוא אמר להם, תשימו את יוסף בבור כדי שלא יקראו אותו. פתאום הוא הלך לשמש את אביו, ואז מסתבר שהוציאו אותו, והנה רוחת ישמעאלים באה מגלעד, וגמליהם נושאים נכות וצריבלות, והם יורדים למצרים. אז מעבירים אותו לשם, הוא חוזר אל הבור, פתאום הוא רואה שאין יוסף בבור, אז הוא נבהל מאוד. אז ממילא מה הוא עשה? הדר דכתיב, וישב ראובן אל הבור. זאת אומרת, תוויה של ראובן מבין שהוא צריך לפתוח בתשובה. מה זאת אומרת? איך קרתה תקלה כזאת על ידי? אני רציתי לשמור את יוסף, ולכן אמרתי, שימו אותו בבור. הלכתי לשמש את אבא, פתאום הוציאו אותו ומכרו אותו. איפה אני אשים את עצמי? מה אני אעשה עם עצמי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, מעולם לא חטא אדם לפניי ועשה תשובה. אני ארצה להתעכב על המשפט הזה. א', אני שואל אתכם אם אתם מסכימים אליו, וב', אני ארצה להתעכב. שנייה, בואו נגמור את המדרש. מעולם לא חטא אדם לפניי ועשה תשובה. ואתה פתחת בתשובה תחילה. חייך זה לשון שבועה. שבית בנך עומד ופותח בתשובה תחילה, ואיזה זה הושע שנאמר שובה ישראל עד השם אלוקיך. זאת אומרת, הושע בן בארי, יש לנו הושע בן אלה ויש לנו הושע בן בארי, אנחנו עוסקים בהושע בן בארי, הוא מצאצאי שבט ראובן. עכשיו תצעקו עליי, מה קשה לכם במדרש הזה? מי? כאן, יוסי, אומר לנו רפאל, אדם הראשון, יוסי צעק, כולם אומרים, מה הולך פה? מה פתאום פתחת בתשובה התחילה? תהיו בחורי ישיבות טובות, תגידו לי חילוק, נו, תהיו ישיבי בוחר
טובות.
מה? לא, זה, יש לנו פה שנים שאנחנו לומדים על כל בעלי התשובה במקרא. יש פינות נפלא שאומרים אותו בעשרת ימי תשובה בסמיכות.
תשובה באה מתוכו כאילו ולא מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא פנה אליו ואמר לו, עשית רע.
נו, תגיד יותר טוב.
זה פתח התשובה.
מה זאת אומרת? נו, אז רון התחיל להגיד טוב.
תשובה, בניגוד אליהם, הקדוש ברוך הוא בא להם, אמר להם, אתם לא הייתם בסדר, אתם צריכים לעשות תשובה.
איך קוראים לזה בטרמינולוגיה של המאה ה-21?
מה?
אקטיביות.
מה? תשובה מהפלאים, תשמעו מה אתה אומר לנו. יש תשובה מהירה, ויש תשובה מהעבר. זאת אומרת, ואת זה אומרים כאן כל פרשני המדרש. יש לנו פרשני מדרש, העץ יוסף, רבי יוסף חנוך זונדל, יש לנו את המעזב, רבי זאב, וולף, איידנאים וכו'. פרשנים על המדרש שמופיעים על הדף של במהדורות הקונבנציונליות של המדרש, והם צועקים חמאס, מה זה אתה פתחת בתשובה התחילה?
קיים אברהם.
קיים, אדם הראשון. אנחנו לומדים על אנשים האלה כשאנחנו עוסקים בענייני תשובה במקרא, לפי סדר בעלי התשובה. אז אומר לנו, טל, נפלא מאוד, וזה מה שכולם אמרו פה, רק עשיתי את הניסוח הזה. יש תשובה מהיראה ויש תשובה מאהבה. פירוש, יש יהודי שכואבות לו השיניים. הוא הולך לרופא שיניים, אומר לו, רופא שיניים רבי יהודי, אתה 10 שנים לא צחצח את השיניים, יש לך חורים וטיפולי שורש ועקירות שיניים, ואם ממחר בבוקר לא תתחיל לעשות א' ב' ג', יהיה לך קטסטרופה שאין מי יודע מהי. אומר הבן אדם, מה אני צריך לסגול? אין ברירה, זה מה שנקרא תשובה מהירה. הוא לא מתחיל לשמור על השיניים שלו כי הוא רוצה, הוא פוחד להבדיל אלף אלפי הבדלות. בא אדם ואומר, אני מתנהג בצורה כזאת וכזאת כי אני פוחד, מי יודע מה הקדוש ברוך הוא יכול לעשות לי, זה מפחיד אותי. זו תשובה מהירה. בא כאן ראובן, ומגיע לבור, והנה אין יוסף בבור. מישהו כעס עליו? מישהו נזף בו? מישהו קרא אותו לסדר? מישהו אמר לו שזה ויש הוא עובד אל הבור? הוא אומר, אני צריך לעשות תשובה. איך התגלגלה על ידי תקלה כזאת? איך קרה לי דבר כזה? בא ריבונו של עולם ואומר, אתה פתחת בתשובה תחילה, ואומר, חידשת סוג מיוחד של תשובה. איזה סוג של תשובה? תשובה מאהבה. לא תשובה מהירה, תשובה מאהבה, לא, אף אחד לא יהיה מלך בשום דבר. זו תשובה מאהבה. וממלך חייך שיבוא בן בנך, הושע. אמרנו הושע בן בארי, ומה הוא אומר? שוב הישראל עד השם אלוקיך. יש לי בעיה שאני כבר מציין אותה פה פעם שנייה, שאולי ציינתי אותה בשיעור אחר. אין שום ספרים של הרב סולובייצ'יק שאפשר לסרוק אותם במאגרים. הרב סולובייצ'יק דעה לתשובה. יש לו מאמר גדול מאוד בפרשנות בדברי הרמב"ם, בעקבות מה שקראנו בשבת האחרונה בתורה, מה זה לשוב אל השם ומה זה לשוב עד השם. הוא עושה את החילוק הזה בדרך הבריסקאית המיוחדת של שיטת החילוקים, מה זה לשוב אל השם ומה זה לשוב עד השם. זו תשובה מהירה, תשובה מאהבה. לא יכולתי להראות את זה, להביא את זה פה, אבל בכל אופן אני רוצה לקרוא את המלבי. המלבי, שהוא כידוע עוסק הרבה מדי פעם אנחנו נותנים איזה שהן ידיעות שיועילו. מי שמחפש, רוצה להגיד דבר תורה על איזה ביטוי מיוחד שמופיע בפרשה, אז קשה להניח שהוא ימצא את מבוקשו ברש"י. מאוד מתבקש שהוא ימצא את מבוקשו בנציב, במלבי. הם פרשנים שעוסקים בצורת הכתיבה, במילים מיוחדות או דברים כגון אלו. המלבי גם חיבר מילון, הוא קרא לו בשם הקרמל, שפשוט כל מיני מושגים שהוא מפרש אותם ומסביר אותם, אני לא זוכר מה כתוב בהקדמה, למה הוא קרא לו הקרמל, אבל כך הוא קרא לו, ואומר המלבים אצלנו בהושע כך, שוב על ישראל, אבל אתה ישראל, שהם העם בכללם מבלבי שומרון, ושימו לב, אנחנו מדברים על הושע, אנחנו מדברים על בית ראשון, אנחנו מדברים על גלות עשרת השבטים, אנחנו מדברים על, אני רק מזכיר, מה למדנו פה בשיעור הראשון? השני, הפטרה של היום השני של ראש השנה, ירמיהו שקורא לעשרת השבטים לחזור, זאת אומרת, אנחנו מדברים על ממלכה קטנטנה מאוד, שנמצאת כאן, שכוללת את בנימין ויהודה, אבל עשרת השבטים גלו, זה חוזר על עצמו גם פה, אז מה הוא אומר לו? אבל אתה ישראל, שהם העם בכללם מבלבי שומרון, הלא אתה תוכל לשוב בתשובה, כי קשלת בעווניך, כי אתה לא חטאת במרי ומרד, רק נכשלת על ידי המכשילים אותך, שהם מלכי שומרון, והיית שוגג וכאנוס, ויש לך תקנה. והנה תחילה אמר שובה עד השם. מה זה עד השם? המלבי"ם עוסק מאוד בענייני לשון, כפי שאמרנו. מילת עד מציין שהשם עומד רחוק מהם, והם צריכים ללכת אליו עד שיגיעו את יום. זאת אומרת, אני הולך עכשיו, יעקב יושב פה הכי רחוק בכיתה, אני הולך עכשיו עד יעקב. זאת אומרת, אני צריך להגיע אליו, אני צריך להיות שם, שהוא נמצא בריחוק, והם צריכים ללכת עד המקום אשר הוא שם. אז מה זאת אומרת, שוב הישראל עד השם אלוקיך? כלל ישראל, בואו נעזור את כל החטאים, בואו נשאיר את כולם בצד, בואו נתפנה מהם, ונלך מהם. זאת אומרת, זה חבילה שמעיקה עלינו. החטאים זה משהו שמפריע לאדם. תניח את זה פה, תניח את העניין הזה, ונשוב לאן? עד השם אלוקיך. שוב הישראל עד השם אלוקיך. זאת אומרת, קחו עם אחר דברים, איזה דברים? בואו נתפטר מהדברים הלא טובים, אותם נשאיר פה לצורך העניין, ונתקדם, ונשוב לעד השם. זאת אומרת, הוא מדבר על תשובה במושגים גיאוגרפיים אפילו. הוא אומר, עד השם, בוא נלך, בוא נתקדם. אנחנו מכירים את זה מהרבה מאוד מקומות. למשל, איך אנחנו פותחים את קבלת שבת? לכו נרננה להשם נריע לצור אישנו. אומר השפת אמת באחד המקומות, מה המשמעות לכו נרננה להשם? בואו ונקבל את פני שבת המלכה. אדם צריך ללכת, אדם צריך לעשות איזושהי פעולה. אדם צריך גם כלפי הגוף, כדי שאדם ירגיש משהו, הוא צריך לעשות איזושהי פעולה. אחר המעשים נמשכים הלבבות. אז אומר המלבי"ם, רוצה אומר שיעזבו את עוונותיהם הקודמים והתחרטו על העבר שטעו מיני דרך בטעות ובאונס, ומבקשים הדרך לשוב עד השם. זאת אומרת, להגיע לעניין הזה. קחו עמכם דברים, מוסיפו שאחר שתגיעו עד השם ותהיו קרובים אצלו, אז תוסיפו לעתים מעשיכם לאבק. ובשביל זה הבאתי את המלבי"ם הזה, ובדיוק מה שטל הזכיר כאן, הוא לעשות תשובה מאהבה, עד שתיקחו עמכם דברים, היו עניינים שהם ידברו ויליצו יושר עליכם, ללמדו עליכם זכות, שהוא מצוות ומעשים טובים שתעשו, ושובו שנית אל השם, והיא תשובה מאהבה. אומר גם המלבי"ם יסוד, שתכף נראה איך הוא התפתח מאוחר יותר, בספרי המחשבה והחסידות, שאדם, אם אתם רוצים, עוד פעם, אפשר פה, אין לנו זמן, אבל אנחנו מכירים את השלבים השונים של התשובה. יש את עזיבת החטא, יש קבלה לעתיד, יש... מה אומר כאן המלבי"ם? המלבי"ם אומר, שוב הישראל את השם אלוקיך, קודם כל שלב ראשון לעזוב את החטא. אדם צריך להחליט, אני רוצה לעשות משהו אחר. והשלב השני, קחו עמכם דברים, ושובו. איך הרי אנחנו מדייקים פה בפסוקים? הרי זה כתוב פעמיים. שוב הישראל עד השם אלוקיך כי חשלת בעווניך, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. זאת אומרת, אנחנו שווים פה עד השם ושווים אל השם. אומר המלביק, זה שני תהליכים שאדם צריך לעבור. בשלב הראשוני אדם צריך לעזור את החטא, הוא צריך להחליט שהוא לא רוצה. בשלב השני הוא צריך להחליט שאני רוצה להתקדם. זאת אומרת, לעזור את החטא פירושו של דבר להגיע לקו אפס. אבל מי מאיתנו רוצה להיות בקו אפס? אנחנו רוצים להתקדם בקו הזה. אני מדלג לרגע, תראו, במקור, במקום מספר 5, בצד השני של העמוד, שכתבי שני קטעים בשפת אמת, רציתי לדעת על מה אני מדבר. בגמרא גדולה תשובה של זדונות נעשים כשגגות, תכתיב שוב עם ישראל כקשלת, נעשים זכויות לוקה שעם יראה, עם האהבה, עיין שם. זה דברי הגמרא שמופיעים בדף המקורות, אבל אין לנו זמן. וקשה, למה ביקש הנביא מבני ישראל לשוב מהאהבה שהוא יותר טוב? תראו מה שאומר פה השפת אמת. אכן, ודאי מקודם צריכים לשוב מהירה, כי הייתכן שאחותה ישוב מאהבה? מאחד בא לו אהבת הבורא, רק על ידי התשובה מהירה, השם יתברך נותן לו בחינת אהבה במתנה, כמו שכתוב אוהבי נדבה. רבו ישראל, מי שרוצה שיאמץ את שני המשפטים האלה של השפת אמת, זה כל עבודת השם בראש השנה. הקדוש ברוך הוא, הרי איך אדם שעושה עבירות פתאום ישוב מאהבה? אבל מה הוא אומר? אם אתה תשוב מהירה, אני פוחד, כי ראש השנה זה יום הדין. היא לחינני, מה זה בושה להגיד את זה? ומלאכים יחפזו וכי לרענה יוחזו ויאמרו הנה יום הדין, לפקוד את צבא מרום בדין. מה, פחד להגיד שאנחנו פוחדים מראש השנה? זה יום הדין. אבל אם אנחנו נשוב מהירה, ריבונו של עולם ייתן לנו תשובה מאהבה. הוא כבר ייתן לנו את המקדם הזה. הוא ייתן לנו את הנקודה הזאת. זאת אומרת, אם אנחנו שואלים את עצמנו, מה פתאום נבחרה ההפטרה הזאת של שובה, החלק הראשון של ההפטרה של שבת שובה, היא מקפלת בתוכה את הנוסחה של עשרת ימי תשובה. לעולם הרי יש שבת בתוך 10 ימים. תמיד יש לנו שבת שובה. או שהיא סמוכה, היא צמודה לראש השנה כמו השנה, כדי שתעודדו את עצמכם בעזרת השם גם בשנה הבאה זה ככה. גם בשנה הבאה, ראש השנה, שנהיה בריאים, אלא אם כן יקדשו על פי הראייה, לא יודע מה יהיה. אבל אם הולכים על פי הלוח, גם בשנה הבאה, זה בדיוק אותו עניין, מי שיהיה בצבא, שכיף, תתחילו לתכנן את העניינים הללו. אז כן, 3 ימים, בשנה הבאה, תשע"ה, שנהיה בריאים. אז מקופלת כאן הנוסחה, איך אנחנו משלבים תשובה מהירה שמביאה אותנו לתשובה מאהבה, שמגדילה אותנו עד השם ואל השם. איך אנחנו עושים את כל החינוך ואת כל העניין הזה? אנחנו נכנסים באמת לשלושה ימי עבודה מסובכים. צריך לחשוב איך אנחנו מרוממים שם שמיים. מותר לנו להתפלל על כל דבר. על כל דבר. אדם שנמצא עכשיו בלימודי נהיגה ורוצה לעבור טסט, לא ננקוף פה במספרים באיזה שלב הוא נמצא, מותר לו להתפלל על זה בראש השנה. זה לא בושה. בתנאי אחד, שהוא רוצה שזה יהיה כלים לעבודת השם. שהוא רוצה שהעניין הזה יהיה אצלו כלים לעבודת השם. אדם רוצה להיות בריא כדי שאוכל ללמוד, כדי שאוכל להתפלל. אדם רוצה שיהיה לו פרנסה. אדם שמרגיש שההורים שלו גרים בדירה נורא קטנה והוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יעזור להם, מותר להתפלל על זה בראש השנה. אבל מה צריכה להיות המטרה? המטרה צריכה להיות, אנחנו רוצים כלים לעבודת השם. אנחנו רוצים שיהיה לנו כלים יותר טובים כדי שנוכל להשקיע את הכוחות בדברים האמיתיים ולא לבזבז אותם על כל מיני דברים מסביב. זה לגיטימי, זה תקין, זה בסדר. לא צריך לחשוב שאנחנו צריכים רק להתפלל שהגויים באינדונזיה יכירו בריבונו של עולם. מותר לנו גם לדבר על דברים, להתפלל על דברים יותר טריוויאליים, יותר פשוטים, יותר ארציים, יותר ממשיים, יותר קשורים אלינו וכו'. בעזרת השם, אני מקווה שאנחנו ניפגש כולם פה בליל ההכתרה, כך בחב"ד קוראים בליל ראש השנה, ליל ההכתרה, ובעזרת השם שבאמת נזכה שמה שלמדנו ומה שנלמד יוסיף לנו נדבך אחד בעבודת השם, יוסיף לנו עוד איזה כוחות, עוד איזה יכולות של תפילה בעבודת השם ויראת שמיים. שנה טובה ולהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.